בעזרת השם, שנתחיל באמת בבשורות טובות. בנוסף להפגשת השיעור לזכרו של אבי, אבינו השם ייקום דמו, אני מבקש, לצערי, נשתנה כבר ממה שנתבקשתי לפני שעה, תמצאו אליי לפני שעה בדרך, מאיתמר, ביקשו ממני להקדיש את השיעור לרפואתו ולהחלמתו של יאיר שלמה בן חווה מרים, אבל בינתיים הוא נפטר. נפטע אנושות, מה שנוהגים לקרוא בלשון היפה פיגוע ירי. אני מתאמר, נהיה לי ביקשו ממרן, אז אני חושב שאני אספר. שבעזרת השם, נזכה באמת, מתוך כל זה, להתרשת כבר. נשוב את עצמנו, את עצמתנו. להגיע ככה מתוך הנחמה שאנחנו בפרשיותיה, גם אל התשובה של שוב הישראל עד השם אלוקיך. אני חושב שהדברים האלה שמתרחשים ממש בשעות האלה ובימים האלה, שום דבר בהם לא חדש, בשנה הזאת ובשנים האלה. אני חושב שהדברים האלה מחוברים מאוד למה שאליו אני מבקש גם להיכנס, למרות שעל פניהם אין קשר. בפרשה שבה אנחנו מבקשים להתחיל את שיעורנו בחודש אלול, פרשת השבת הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, פרשת כי תצא. ונדמה לי שבאמת יש חשיבות לסוגיה שאליה אני מבקש להיכנס, שהיא באמת סוגיה בלימודה של הפרשה, בלימודה של הפרשה בכלל ובלימודה של פרשה אחת ספציפית ופרשה בפרט. יש חשיבות דווקא באמת בסוג המבחן, הנבחנים, הלחימה הקשה הזה שאנחנו עוברים אותו בכולנו. בתקופה הזאת. סוג לחימה כזאת שהוא אולי סוג הלחימה הכללי ביותר שיש, כי מחפשים כל יהודי באשר הוא יהודי. ומאידך, בשונה ממלחמות אחרות, הוא כל כך פרטי. הוא כל פעם לא עלינו אותו סיפור הכי הכי פרטי שיש, הכי אישי, הכי משפחתי, הכי ביתי. והפרטיות הזאת שבה כל פרט, כל תינוק ותינוקת בישראל מייצגים כנראה את כלל ישראל בשביל השפלים האלה שבאויבינו, אולי קשורה לסוגיה של הבנת העמידה בכלל ולסוגיה של הפרשה שאליה אנחנו מבקשים להיכנס הפעם בפרט. פרשת כי תצא יהיו באמת הדברים עילוי לנשמותיהם הקדושות, ויהיו הדברים בעזרת השם עומדים לרפואתם השלימה ולהחלמתם המהירה של כל עשרות עשרות הפצועים, שאולי ככה תוך כדי אנחנו לא שמים לב, אבל עוד נאנקים ועסוקים בהחלמתם. פרשת כי תצא נקראת בכותרתה כי תצא למלחמה. זאת פרשת המצוות הארוכה ביותר בספר דברים, אחת מפרשיות המצוות הארוכות ביותר בתורה בכלל, העמוסות ביותר מבחינת מניין של מצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. גם של מצוות מנו מוני המצוות בפרשת כי תצא. היא נפתחת בכי תצא למלחמה, למרות שהמצוות השייכות למלחמה בפרשה הזאת הן מועטות. דווקא בפרשה הקודמת עסקנו הרבה יותר במצוות הקשורות למלחמה, לדרכי מלחמה ולדרכי לחימה, למלחמה ולשלום. עסקנו בפרשיות הקודמות בכי תקרב אל עיר וקראת אליה לשלום, ועסקנו במצור, ועסקנו במלחמה, ועסקנו בכהן משוח המלחמה, ועסקנו באיש הירא ורח הלבב, ועסקנו במלחמת הרשות ובמלחמת המצווה. דווקא בפרשת שופטים, שהייתה פרשת הממשל, פרשת השלטון בישראל, הפרשה שעוסקת במעמדו, בחובותיו המוסריות, בעניינו של המלך, בכל הרשויות, המבטאות והשופטות, בכהנים ובלוויים, זו פרשה כללית מאוד, בסנהדרין, שופטים ושוטרים, כשמע כן היא, זו פרשה בעצם שעוסקת בכלל ובאחריותו המיניסטריאלית של הכלל על המעשים המתרחשים במציאות. עד הסוף, עד הגלה הרופה, שזקני העיר לוקחים את האחריות על החלל שאין מי שיקח עליו אחריות. פרשת כי תצא איננה עוסקת במלחמה. במקור אחד מופיעות כל הפרשיות בתוך כי תצא שאיכשהו קשורות לענייני מלחמה, שכמו שאמרתי, הן מיעוט של מיעוט מתוך הפרשה, ונראה שיש לכולם מכנה משותף. ברור לחלוטין, אנחנו מיד נראה אותו. המכנה המשותף הזה, לדעתי, פותח לנו צוהר לתקוף את המעבר מפרשת שופטים לפרשת כי תצא. הוא חשוב מאוד ענייננו. בואו נראה את זה רגע מהמקור עצמו, ממקור אחד. עיסוקנו יהיה בפסוקים שלא נמצאים במקור שלפנינו. אבל הפסוקים האלה הם, כמו שאמרתי, רצף הפסוקים, שלא לפי הסדר, שנמצאים פשוט בענייני המלחמה בפרשת כי תצא. אגב, פרשת כי תצא למלחמה שלא עוסקת כמעט במלחמה, כמו שאמרתי, פותחת במלחמה ומסיימת במלחמה. זכור את אשר עשה לך המלך בדרך בצאתכם. תיאור המלחמה העברית וזכירת המלחמה ההיא. אבל נראה רק רגע את הפסוקים. פסוקים ראשונים, כי תצא למלחמה לא יביך ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית השביו. אגב, ברור לחלוטין שאתה קורא את זה כבר, שמדובר כאן על מלחמה שכבר דובר עליה. עכשיו אנחנו כבר מדברים בתוצאות, אבל יתר דיוק, עכשיו אנחנו מדברים, וכאן העיקר, בלוחם ובתוצאות האישיות שלו בעקבות המלחמה. בעולם הפרטי של הלוחם, ולא בעולם הכללי של המלחמה. גמרנו, יצאת למלחמה על אויביך. אתה באופן פרטי, יצאת כחלק, זה לא אויביך הפרטי, זה לא סיפור פרטי. יצאת כחלק ממלחמה של כלל ישראל. המלחמה הסתיימה, שבית את שביו. עכשיו אתה נשאר עם בעיה פרטית, נפשית, אישית, מוסרית. הנה, וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה, ואנחנו נלמד אותך איך מתמודדים עם בעיה יצרית הכי פרטית שיש, שיש לה משמעויות, השלכות לדברים רבים. יש לה השלכות למצבך המשפחתי. יש לך השלכות למצבך האישי והמוסרי והרוחני. הפרשה הזו היא דוגמה אחת למה שנראה עוד רגע בכל הפרשיות. לא המלחמה עומדת בראש מעיינינו בפרשה הזאת, אפילו לא פעם אחת, אלא הלוחם. לא הכלל, אלא הפרט. לא הקולקטיב שיוצא למלחמה והפרט כחלק ממנו, פרט המחויב לבטל כל עניין פרטי, לצורך הכללי הזה של מלחמת ההגנה או מלחמת הרשות של ישראל, בפרשה הזאת הכל הפוך. איך הכלל כולו עסוק בבעייתו הפרטית האישית של הלוחם. לא הבעיה החלילה של המוות שהתרחשה לו. בעיה מוסרית, יצרית. אותו הגוף שאחראי על הוצאתו למלחמה, אחראי גם על פתרון הבעיות הרוחניות שנוצרו לו בעקבות המלחמה. חז"ל קוראים לפרשה הקצרה הזאת שאנחנו פתחנו בה, דיברה תורה כנגד יצר הרע. יצר הרע יש לא רק במלחמות. יצר הרע יש הרבה בחיים. אבל בחזית, במציאות, בשטח הזה, במרחק מהבית, במרחק מהמציאות, במפגש עם תרבויות אחרות, יש למושג הזה משמעות פרטית שכל הכלל צריך לעסוק בה עכשיו. אחר כך עוברת התורה בהמשך, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. זאת אגב כבר לא פרשייה שעוסקת במלחמה, הכנסתי אותה פשוט כדי להקיף כל מה שאפילו דומה לזה. זו פרשייה שעוסקת ביחסים בין אומות אויבות. אויבות לנו, צרות לנו.
אבל שימו לב, זו תופעה מעניינת. יש הרבה דברים שיש לנו איתם חשבון ארוך ארוך עם עמון ומואב. אבל מה הנושא שבו עוסק את הפרשה שלנו, למה לא יבוא עמוני ומואבי? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. מעניין מאוד. מכל סיפור ההיסטוריה הארוכה של עמון ומואב מול ישראל, אני מבקש לתת את הדעת על דבר אחד, אומרת התורה. על חוסר המוסר, על מניעת החסד, על הרשעות הזאת שלא קידמו בלחם ובמים. לעומת זאת, בפרשייה הבאה, לא תתאב אדומי, כי אחיך הוא. לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו. פלאי פלאות. יש לנו עוד כמה חשבונות בהיסטוריה עם מצרים, חוץ מהכנסת האורחים הנפלאה שלהם. לא חשוב. לא תתאב מצרי, גר היית בארצו. אל תשכח, הייתה שם הכנסת אורחים גם. אחרי זה חוזרים למלחמה. הפעם לא למלחמה עצמה, אלא לתנאי המחנה. ושימו לב לאיזה עולם פרטי מגיעים. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. מה זה בדיוק הדבר הרע? כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. נו באמת, מלחמת עולם. זה באמת הסיפור המעניין עכשיו. הבחור ההוא הנחמד שם שיש לו בעיה לא טהור מקרה לילה. שיתפל בעניין. אז עכשיו צריך... יצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה, והיה לפנות ערב ירחץ במים, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. מה בכלל זה עושה פה? זה צריך להיות בספר ויקרא, בפרשיות צרת וזיבה ונידה ומקווה וטהרה. מה זה עושה פה? אין זה מקום אחר בספר דברים פתאום סיפור על מתי טובלים ואיך ומקווה. זה שם. שם מסכת מקוואות, לא פה. כן, אבל יש דברים שהם באמת חיצוניים. צרעת, זיווה. יש משהו שהכלל אחראי לזה שזה יתרחש אצלי. המערכת הכניסה אותי למצב שאולי בגללו לא, אני לא טהור מקרה לילה. אולי המערכת עצמה גרמה לזה. מה פירוש המערכת? המערכת במלחמה. המערכת במחנה. נכון. אבל המחנה גרם לזה. אני הייתי אומר שוב, אם פרשת שופטים מנסה ללמד את הפרט איך הוא מתחבר אל הכלל, פרשת כי תצא מבקשת ללמד את הכלל איך הוא מתפרט אל הפרט. עולם שמקים מדינה בפרשת שופטים, צריך לדעת שהסיכון הגדול ביותר הוא שהפרט יאבד בה את פרטיותו. תראו עד כמה יורדים פה אל הפרט בפסוקים הבאים. גמרנו עם הלא טהור מקרה לילה. ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שם החוץ. ויתה תהיה לך על הזיניך. והיה בשבטך החוץ וחפרת בה ושבת וחיסית את צעתך. במחילה עד לפרטים האלה חייבים לרדת איתנו. לאסתטיקה במחנה ולתנאים הסניטריים ולשמירה על ההיגיינה. הפרטית, כן? זו חובתי הכללית להתפרט אל הפרט שלך. חובתך להכניס אל האפוד שלך את כל מכשירי היריעה שצריך כדי להיות חלק מכלל. וחובת הכלל לדאוג שתהיה לך יתד באפוד כדי לענות לצרכיך הפרטיים. האנושיים, האסתטיים. המוסריים, המשפחתיים. ולמה כל זה? זה פילי פלאות. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. לקדוש ברוך הוא אין כלל ופרט, זה הולך יחד. והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר. כי אם חס וחלילה יראה בך ערוות דבר, מה יקרה? ושב מאחריך. זה נורא והיום. על מה ישוב מאחריך? לא על פרשת שופטים. אם לא תכסה את צעתיך. לא על הסיפור הגדול. אם לא תהיה התייחסות אמיתית לסיפור הפרטי של האיש הלא טהור מקרה לילה. פעם אחת מוזכר הנושא של היציאה למלחמה, כי ייקח איש, אישה חדשה, לא יצא בצבא, ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. לכל החתנים, אני מזכיר, רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, היה אומר שתמיד מדברים עליו ושימח, שיש מצוות ושימח של שנה אחת. שלמה זלמן אמר שהוא לא קורא כך את הפסוק. הוא אומר, בפסוק כתוב, נקי יהיה לביתו שנה אחת, אבל ושימח זה תמיד. הוא אומר, מה פתאום שנה אחת? ושימח לא הולך על השנה אחת, השנה אחת זה נקי יהיה לביתו, לא בצבא. ושימח? זה עכשיו רק מתחיל, מה, אתה רק מתאמן השנה. אחר כך זה מתחיל. זה הפרשה האחרונה שעוסקת במלחמה, שוב לא במלחמה הובית, אלא בתודעה או בתובנה הנפשית, ההיסטורית, הלאומית, האישית שלך, את המלחמה, מלחמת עמלק. אבל שימו לב מה מוזכר פה מכל מלחמת עמלק. לא זכור את אשר עשה לך עמלק ברפידים שהרג אותך. מה הוא עשה לך עמלק? קרך בדרך. זוכרים את המקרה בלתי טהור? איך הוא זינב בך כל המחשלים אחריך ואתה עייף ויגע. תראה מה המלאק עשה? הוא פגע בפרטים. הנחשלים אחריך, אלה שהיו מאחורה, אלה שהענן פלטם, אלה שהסתובבו אחורה ולא חשו את השייכות, שם המלאק התחיל לעבוד. את זה תזכור מתי, עכשיו חשוב מאוד, מתי זכור את אשר עשה לך המלאק? בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. כשתהיה לך מדינה גדולה וחזקה, אתה תיבחן אז והאם אתה זוכר את הפרטים. אז לא תיבחן במערכות המדיניות. זה אני משוכנע שיהיה 100%. אז תיבחן בשאלות הפרט. זאת קירה ראשונה, פשוטה, 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 אין עוד פרשייה בתוך קיטצה שעוסקת במלחמה, וכמו שראיתם, הראיתי פה גם את הפרשיות הנושקות מעט למלחמה, גם אם הן לא ממש שם. המונים, מואבי. ומכנה המשותף שלהם מאוד ברור. החזרה מעולם הכלל של פרשת שופטים, אל עולם הפרט של פרשת קיטצה. לעניות דעתי, יש כאן יסוד שצריך לתת עליו הרבה מאוד את הדעת, ואני מבקש ללמוד אותו דרך מצווה אחרת לגמרי בפרשה. אני חושב שיש לו חשיבות מרובה מאוד, מפני שלעניות דעתי דווקא היום, במציאות הרוחנית הכללית שאנחנו חיים בה, כשחברה לפעמים חשה מאוד מאוד אינדיבידואליסטית, ומוכרחת לחוש את הכלליות שלה כל הזמן, מזכירים לה את הכלליות שלה כל הזמן, אולי דווקא אז, אנחנו בתחילת חודש אלול, חודש של תשובה, אולי דווקא אז, חברה שעסקה הרבה מאוד באמת במדינה, בקידוש השם של מדינה, בעשייה של מדינה, צריכה לבחון את היכולת שלה לשים לב אל הפרטים. אל פרט אחד ועוד פרט ועוד פרט, וגם אל הפרטים ואל הערבות הרוחנית כלפי הפרטים. כי לא רק את היחס אל הפרט והחשש שמא הקולקטיב ישחק את הפרט יש בפרשה. יש פה משהו הרבה יותר גדול. הפרט או יחסך לפרט מגלה בעצם את אותם רעיונות גדולים, גדולים, גדולים של יחסך לעם ולהיסטוריה ולכל מיני דברים שלפעמים נוח לדבר עליהם באופן כללי. קשה מאוד לתרגם אותם לאדם הפרטי. חסידים היו מדברים תמיד על שני ישראל. יש כלל ישראל, יש רב ישראל. פרשת שופטים עוסקת בכלל ישראל. לפעמים אנחנו עסוקים בכלל ישראל, זה דבר חשוב מאוד. עם ישראל זכה לחזור לארצו, להקים בה את מדינתו. יש דברים שעסוקים בהם בכלל ישראל. צבא, התיישבות, כלכלה. לפעמים אנחנו עומדים קצת נבוכים מול היכולת או אי היכולת שלנו לתרגם את הכלל ישראל הזה ולגשת אל הרב ישראל. אל הפרט. ובסופו של דבר יכולת עמידה של חברה נבחנת ברב ישראל אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לכל הפרשייה הגדולה כל כך הזאת, אני מבקש להיכנס מתוך מקור 2. מתוך פרשה שלא קשורה בכלל, פרשת השבת אבדה. היא נראית פרשה מנותקת לחלוטין. בתחילת עיוננו בה יהיה על פי האור החיים, רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, על פי כינויינו הרגיל. ובהתחלה זה באמת ייקח אותנו ככה לדרך הדרוש, כמעט החסידות של האור החיים. אחר כך, כמיסת הזמן שנוכל, אני רוצה להראות עד כמה בעצם דברי האור החיים מעוגנים בהלכה ממש. אז נשוב אל המקום שממנו באנו עכשיו. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך. כך פותח פרק כ"ב בפרשה. ומה עוסקים פה בהשבת אבדה? אדם הולך, רואה אבדה, שור אחיך או ציו, יש לה סימנים, אין לה סימנים, יש את כל הדיונים באיך יודעים שזו אבדה, והשור הזה או השה הזה נידחים. אגב, הביטוי נידחים בדרך כלל עושה לנו אסוציאציה של משהו קצת יותר רוחני. יש והדיחך השם אלוהיך שמה, ונידחת, עיר הנידחת לעבודה זרה. עשו פה את השור והשה ככה קצת עם אסוציאציה מתירית קצת, קצת שור ושה רוחנים, אבל נידח בעברית זה גם הלך לאיבוד. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. השב תשיבם זו כפילות מקובלת, הרבה פעמים יש, חז"ל למדו מזה, השב אפילו 100 פעמים. השב תשיבם, הלכת והוא לא בבית, אתה לא משאיר פתק, אתה לוקח אותו חזרה אליך ומשיב. הולך, משיב. אגב, פרשת השבת אבדה זו פרשה שצריך ללמוד אותה קודם כל כפשוטה. זו פרשה מופלאה, אין אותה בשום חוק מודרני. יש עליי, זה דבר מאוד יפה אם אני משיב אבדה. אבל אם אני לא משיב אבדה על פי התורה, אני עובר על ההלכה, אני חייב. ומה זה נקרא להשיב אבדה? זה לא לשים פתק בלוח. זה לקחת את הרב שור הזה ולהחזיק אותו אצלך. למה? הנה הפסוק הבא. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, לא את אחיך, את השור, ואספתו אל תוך ביתך, שממש בייביסיטינג, והיה עמך עד ראש אחיך אותו. בינתיים אתה חייב להאכיל אותו, להשקות אותו. הוא יהיה חייב במזונות. עד ואשיב אותו לו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. פעם הזכרנו את רבי משה אלשיך. האלשיך מסביר על לא תוכל להתעלם, הסבר מאוד יפה. אני אומר אותו ככה בשנייה כדי להגיע להמשך. לא תוכל להתעלם, לא תוכל בעברית זה מה? אתה לא יכול. זה לא הפירוש פה, נכון? זה לא יכול להיות. אני כן יכול להתעלם. אני לא יכול להתעלם? בטח שאני יכול. מה הכוונה לא תוכל להתעלם? אסור לך להתעלם. וכך באמת מתרגם כנונקלוס מיד. לית לך רשו. מצוין. שואל האלשך אבל, רבי משה אלשך, מצפת, שואל האלשך, קיבלתי הכל, אבל למה משתמשים בביטוי לא תוכל? בסדר, זה אין לך רשות, הבנתי. אבל למה משתמשים בביטוי הזה? יש אותו בספר דברים כמה פעמים. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, שום תשים עליך מלך ועוד. אומר האלשך, זה נפלא. לא תוכל להתעלם, הוא אומר, זה תהליך חינוכי. לא תוכל באמת פירושו, אתה לא תוכל. אבל אני אסביר לך איך מגיעים לזה. אתה הולך, ואתה רואה את הצעצוע שכל החיים חלמת עליו.
הרי יש לך את כל ההסברים ההלכתיים והמשפטיים, למה מן הסתם הבעלים התייאשו והתייאשו מדעת, והדעת התייאשה מהם, ואתה התייאשת מהכל. הרי ברור לך שיש לך את כל ההסברים. אחר כך אתה הולך ודופק בבית בדיוק כשהוא לא נמצא, ועונה מזכירה אלקטרונית, והוא לא היה, והשארת לו הודעה לא מובן. יש תמיד הסברים איך בסופו של דבר אתה תיפטר מהעניין. זה קשה מאוד. התורה דורשת ממני איזה מין משהו כל כך קשה, זה ממש אל תביאנו לידי ניסיון, אתה תביא את השור הזה, תחזיק אותו אצלך בבית, רצוי ברפת, תחזיק אותו אצלך, ואתה תשמור עליו, ותראה יום יום את העסק, ואתה חייב בהשבת, אתם מבינים מה זו השבת הוועידה? זו מצווה כל כך קשה. אומר האלשך, בוא אני אסביר לך איך מגיעים לזה. זה מאוד קשה, זה לכולם קשה. תראה, בפעם הראשונה השב, תהיה לך קשה, אתה בטח תחזור הביתה, אני יודע. אז תנסה פעם שנייה, תשידם. אחר כך עוד פעם, עוד פעם, אפילו 100 פעמים. אחר כך תביא אותו הביתה. בהתחלה תצא לך הנשמה מזה. אין דבר. יום אחר כך תעשה כך לחמורו, יום אחר כך לסמלתו, יום אחר כך לכל אבידת אחיך. אני אומר לך, אחרי שתתרגל לזה בסוף, גם אם תרצה, לא תוכל יותר להתעלם. לא תוכל להתעלם, אומר האלשך, זאת התוצאה החינוכית של קיום המצווה מקודם. תעבוד לאט. אתה חושב שמיד אתה מגיע להשארת אבידה? זה קשה. תתחיל, קודם כל לא תראה את שור אחיך או את ציוני בכם. תתחיל, תעבוד, תגיע לזה. לא תוכל להתעלם. זה על שייך נפלא, מתאים מאוד לפירושו הרגיל. ואז באה פרשייה קטנטנה בת פסוק אחד נוספת, לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הכן תקים עמו, זו פרשה לא קשורה כבר, כבר לא מדובר בהשבת אבידה. אלא אתה רואה את שור אחיך או את חמורו נופלים, גם הוא נמצא שם בעל השור או בעל החמור, אתה צריך לעזור לו להקים אותם. אגב, פה לא כתוב לא תוכל להתעלם, פה כתוב הקם תקים אמו. ורשי מוסיף שם מיד, הקם תקים אמו, אתה חייב לעזור לו. אבל אם הוא יושב בצד ואומר, נחמד מאוד שבאת, עכשיו אני הולך לביתה ואתה הרי חייב בנקוב אותו על פי התורה לעזור, אז תגמור לעזור ורק תודיע לי בסוף שסיימת, אתה יכול ללכת גם. הקם תקים אמו. הוא חייב להשתתף. מצוין. האור החיים הקדוש לוקח אותנו למחוזות אחרים לגמרי לגמרי בפרשה הזאת. מקור שלוש, בואו נראה אותו ככה קצת מבפנים. זה אור החיים אדיר בימים שאנחנו מצויים בהם. לא תראה את שור אחיך או את ציון ידחים. אחיך. פרשה זו, כותב האור החיים, באה לרמוז בפרטות. לרמוז זה רמז, זה דרוש, זה רחוק, אחר כך נראה את זה חזרה שוב. פרשה זו באה לרמוז בפרטות חיוב התוכחות שצריכים בני אל חי צדיקי עולם. לעשות לעם השם. תוכחה אגב, באור החיים אין הכוונה לתוכחה נגטיבית, שלילית. עשית משהו רע, אלא להכרה, להתקרבות, לתיקון, לאמירה, למוסר שצריך. והם אלה צדיקים יקראו לצד מעלתם אחים. אחים של מי? של הקדוש ברוך הוא. עוד מעט נראה את זה. כמו שהעירותיך שכינוי זה של אחים הוא המדרגה היותר מעולה שבכל הכינויים אשר יתקנו בהם יחידי עם. הם אחים לקדוש ברוך הוא ועליהם אומר הקדוש ברוך הוא למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. אחים במובן שהם שותפים בגילויו, בקידושו של שם השם במציאות. ואותם ציווה השם, כי תראה את שור אחיך, או ציו, כי תראה את שור. אלה הם בני האדם, כולנו, שנמשלו כבהימות. לא במובן שלילי. מיד תראו. והם צאן קודשים. עם ישראל נקרא צאן קודשים.
ולזה קראם שור ושה. לכן הוא הביא את הדוגמאות של שור ושה, של בקר. אחיך, כי תראה את שור אחיך, שהוא הקדוש ברוך הוא. וייחס לו שם זה להעיר אל מי מקדושיו הוא מצווה. הוא מדבר אל הצדיקים, כמו שכתב. ואז ממשיך אור החיים. ואומרו נידחים, מה פירוש שור אחיך או סיון נידחים, השור של הקדוש ברוך הוא נידח? אומרו על דרך אומרו ונידחת והשתחווית להם. גם לאור החיים הייתה אסוציאציה של נידח זה תמיד רוחני. נידח רוחנית. איבדנו אותו. הוא נידח. הוא הלך לאיזשהו מקום. העיר נידחה. שהעובר על פי השם יקרא נידח. ויצב השם לבל יתעלם, אלא ישיבם לאחיו, שהוא אלוהי עולם. וכפה לומר השב תשיבם, אתה הולך ורואה את אחיך, אח שלך, יהודי מהעם שלך. והוא נידח. הוא השור והשה של הקודש ברוך הוא, הוא צון קודשים, הוא חלק מהצון קודשים בדיוק כמוך. הוא אח שלך, הוא ילד של אבא שלך בשמיים. השב תשיבם לאחיך. וכפה לומר השב תשיבם, ממשיך האור החיים, נתכוון כי מתחילה ישיבם לדרך הטוב. השב. קשה אולי לדבר איתו בהתחלה על תורה, על מצוות, אתה גם לא צריך. סתם תשיב לדרך הטוב. סתם. חסד. דברים משותפים. מן דהלך סמי לחברך לא תעביד, זה כל התורה כולה. בוא נדבר אחר כך על ההמשך. ובזה יתקרבו אל אביהם שבשמיים. והוא אומרו תשיבם לאחיך. עכשיו איך ממשיך הפסוק הבא? ואם לא קרוב אחיך אליך? ומי זה אחיך לפי אור החיים? הקדוש ברוך הוא. מה זה לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו? ואספתו אל תוך ביתך? אור החיים מדהים. בזה העיר, כי הוא מדבר על זמן הגלות האחרון. כי לא קרוב. מי? הקדוש ברוך הוא. כדרך אומרו, הראינו ולא עתה, אסורנו ולא קרוב. איך כתוב שם בהמשך? דרך כוכב מיעקב. זה טרום משיח. לא קרוב, הוא מוסתר. למה? עוד לא ולא ידעתו, לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו. לדעת במקרא זה להתחבר, והאדם ידע את חווה אשתו. ולא ידעתו, אתה לא חש את החיבור, אתה לא מרגיש את הקרבה, אתה לא חש את זה. למה? שנסתם הקץ ואין יודע מתי קץ הפלאות. וזה יסובב הרחצת הלבבות מהאמונה ונטויי רגל כאשר עינינו רואות בדורות הללו. אם כל זה יצב השם. אגב, הדורות הללו, האור החיים, מי שפעם עיין בו כמו שצריך, המקבילות של הפירוש שלו למציאות זה שלנו, זה מדהים. הוא הרי מתחיל בצפון אפריקה, במרוקו, ומתאר את הדברים עם ישמעאלים, ומתאר אחר כך את המרחק מאחים, ומה קורה בעקבות הדברים. אחר כך הוא מגיע לארץ, האור החיים, נפטר בירושלים. דברים מופלאים מאוד, כל עולמו. וזה יסובב הרחקת הלבבות מהאמונה ונטויי רגל כאשר עינינו רואות בדורות הללו. אם כל זה יצב השם ואספתו אל תוך ביתך, זה בית המדרש. וילמדהו אורחות חיים ודרך ישכון אור לבל ייתה מני אורח. ולא ימצאהו אויבו במחשבות וטענות כוזבות, כי אור תורה תצילהו. אני רוצה לחזור על המשפט האחרון, זה משפט מחריד. התפקיד שלך, אתה הצדיק, הוא לצאת מהחדר שבו אתה עוסק בתורה ולעסוק בהשבת עבדה. איזו עבדה? עבדת הנפש. של האח שלך פה, אל אחיך שבשמיים. ולא, אני חוזר למשפט האחרון, ימצאהו אויבו במחשבות וטענות כוזבות, כי אור תורה תצילהו. כל כך אנחנו מכירים את המשפט הזה. אל תישאר לי בבית המדרש עכשיו ותגיד, זכות התורה תציל גם אותו. מה, אני צריך לצאת? אני הרי עוסק בתורה, אני עוסק בסגולת ישראל ובכלל ישראל. ולא ימצאהו אויבו במחשבות וטענות כוזבות, כי אור תורה תצילהו. אתה מחויב ללכת להשיב את העבודה הזאת. וזה יהיה עד שיתרצה השם וידרשהו. והוא אומרו עד ראש אחיך אותו. והשיבותו לא. פירוש מעלה עליו הכתוב כאילו הוא משיבו מיני עובד. מבינים איך האור החיים מתרגם בסוף? והשיבותו לא זה לא לאחיך. והשיבותו לא זה תשיב אותו אל עצמו. הוא הלך מעצמו לאיבוד. תשיב אותו לו. אגב, אחר כך כתוב בפסוק הבא, אתם רואים ממקור 2, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו. אומר האור החיים, מה אתה חושב? זה רק שאחיך הלך לאיבוד רוחנית? אם הוא צריך קצת חומר, אם החמור שלו הלך לאיבוד, תעשה גם לחמורו כך. תשאל אותו מה יש לו לאכול לשבת. וכן תעשה לסמלתו. וכן תעשה לכל עבידת אחיך אשר תובעת ממנו ומצאתה. לא תוכל להתעלם. אחר כך מוסיף האור החיים, בפסוק הבא כתוב לו, תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך, והתעלמת מהם, הכן תקים עמו. שואל האור החיים, מה זה בא להוסיף? ואמר עוד הכתוב, אתם רואים בסוף האור החיים, לא תראה את חמור אחיך וגומר, נתכוון בזה, שלא יאמר הצדיק שלא נצטווה אלא על איש שנידח בעבירות. אבל ישנו בהשב, יש סיכוי להשיב אותו, הוא נידח בעבירות, אבל אפשר לדבר איתו. אבל אם נפל והרבה להרשיע, הלנופלים תקומה? הוא בכלל, הוא כבר לא יודע כלום. תשעה באב הוא לא יודע מה זה. מה אפשר בכלל לדבר איתו? הלנופלים תקומה? חס וחלילה. ועבדה תקווה ממנו? לא כן הוא. אלא לא תראהו ותתעלם וצריך להקים אמו. וכאן הערה נפלאה של האור החיים. בקדק לומר אמו דווקא, אם הוא מסייע בדבר שרוצה לשוב. אבל אם הוא נופל ואינו חפץ בהקמתך. ההמשך הוא אומר, הוא סיני, הוא פוליטי, הוא לץ נגדך וכו'. שם אתה פטור כי זה ייצור אנטי, זה ייצור נגד. אבל אם הוא מבחינתו לא אמר לך לא, אתה מחויב, אם הוא נידח, אם הוא הרבה יותר מנידח, אם הוא נפל. פירוש מופלא של האור החיים. אבל הוא נראה לי כל כך רחוק. אנחנו הבנו איך האור החיים מסביר את והשיבותו לא. לפי האור החיים והשיבותו לא זה השיבת עבידה נפשית. ראית אח? האח הולך לאיבוד. מי קובע מה זה איבוד? מי קובע מה זה איבוד בממון? זה גם סובייקטיבי, זה גם אתה. מה זה איבוד אומר האור החיים? הוא הולך לאיבוד מאבא. הוא השבת אבידת אחיך. הוא לא בוחר מזה אבא. הוא בכלל לא רע. הוא לא רע ואתה לא טוב. אולי הוא פשוט בכלל לא יודע כמה חומשים בכלל יש בתורה. הוא פשוט אחיך שנאבד. יכול להיות אפילו שנופל. והוא נידח אפילו הרבה יותר מהעבירות. ועליך חלה חובת השבת אבידה. בפשטות אפשר להגיד דרשה יפה מאוד. אבל אני רוצה שאנחנו נבין מה זה אומר הלכתית כשאני אומר שעליך חלה חובת השבת אבידה. האור החיים רמז, אתה לא יכול להסתגר חדר בתוך חדר ולהגיד אור תורה תצילהו. אבל האור החיים, שנשמע דרש, תראו מה קורה עם הפסוק הזה של והשיבותו לא כשעוברים לעולם ההלכה. מקור 4, מקוצר הזמן לא אקרא את החלק הראשון במקור 4 בעמוד הראשון, שהוא דברי ספר החינוך, ועבור ישר לדברי המנחת חינוך על דברי ספר החינוך. בעל המנחת חינוך שמופיע לפניכם לא נמצא על מצוות השבת אבידה. הוא נמצא במקום אחר לגמרי, במצוות שונה, אם כי הוא הוזכרה כבר בחינוך, מצוות תוכחה. הוכח תוכיח. ושם תוך כדי דברים אומר בעל המנחת חינוך את הדבר הבא. המנחת חינוך זה במאה האחרונה. מגדולי הלמדנים והמשיבים והפוסקים, בעל הפירוש ההלכתי הגדול מנחת חינוך על ספר החינוך. הוא כותב כך, נראה לי, מקור חמש, דחיוב התוכחה הוא שחוץ מעשה זו שלוכח תוכיח את עמיתך, עוד מתחייב על לא תעשה שלא תעמוד על דם רעך. הוא מדבר על אדם שנופל בחטא. אומר המנחת חינוך, עכשיו המנחת חינוך זה פוסק, זה לא דרשה בפסוק. אומר המנחת חינוך, כשם שאתה מחויב ולא תעמוד על דם רעך, יש פסוק בספר ויקרא, לא תעמוד על דם רעך, מה זה לא תעמוד על דם רעך? זה פסוק פיזי. אתה רואה אדם טובע בנהר. הנה ההגדרה של לא תעמוד על דם רעך במקור 6. לא תעמוד על דם רעך לראות במיטתו ואתה יכול להצילו. וכאן ההלכה התורנית של התורה, ההלכה היהודית שלנו, שונה לגמרי מההלכות המקובלות גם במשפט מודרני. זה לא איזושהי מחווה מוסרית שאתה מחויב בה. האי עמידה על דם רעך היא חיוב שאתה מחויב בו, והחיוב הזה משמעותו לא רק שאתה צריך לתרוח, אלא אתה חייב גם לזכור רופאים ולזכור מצילים, והכל על חשבונך. אחר כך אתה יכול, אם אתה יכול לזכות, לקבל את מה שאתה יכול. אגב, לא מזה שהצלת אותו. הוא לא חייב כלום, אתה חייב לו. דבר פלאי. זו ההלכה ולא תעמוד על דם רעך. רואה אדם את חברו ממשיך, אתם רואים במקור ששת רשי, אתה רואה אותו במיטתו ואתה יכול להצילו כגון תובע בנהר וחיה או ליסטים באים עליו, אז לא תעמוד על דם רעך. אני חוזר למנחת חינוך במקור 5. אומר המנחת חינוך, מה ההבדל בין תובע בנהר פיזי לתובע בנהר רוחני? אם אתה רואה את חברך תובע בנהר מבחינה רוחנית, חל עליך חיוך שלא תעמוד על דם רעך. זה לא מחווה שאתה עושה כי אתה נחמד. זה חיוב שאתה מחויב. כי עולמו הפרטי של הפרט ההוא כשהוא נזק, זאת התחייבות כללית, יכולת העמידה של חברה שלמה תלויה בעולמו הפרטי של יהודי נידח. עכשיו תראו איך הוא ממשיך, המנחת חינוך. הרי אנחנו לא עוסקים בלא תעמוד על דם רעך, אנחנו עוסקים בהשבת אבידה היום, נכון? תראו את המנחת חינוך הלאה. עוד מתחייב, אני חוזר לשורה השנייה שלו, אל לא תעשה, אז זה אל. אל לא תעשה, דלא תחמוד על דם רעך. דלא גרע, שזה לא גרוע, שזה לא שונה מטובע פיזי בנהר. ועובר על לא תעמוד. וגם, איזה מילה מופיעה פה? והשיבותו לו. והפסוק שלנו, דברים כף ב', פסוק ד'. פסוק ב'. והשיבותו לו, מה זה והשיבותו לו? מסביר המנחת חינוך. בגמרא כתוב לרבות אבידת גופו. מה אומרת? והשיבותו לא, אתה רואה אדם שמאבד חלק מגופו, קורא לו משהו בגופו, תשיב אותו. אומר המנחת חינוך, על אחת כמה וכמה אם יכול להצילו מן העבירה, שזהו הרי אבידת נפשו וגופו רחמנה ליצלן ביחד. בוודאי חייב להחזירו למוטב להצילו. אגב, המנחת חינוך לא עוסק פה באיזשהו מקרה ספציפי. זה הזמן קצר ואני לא רוצה להיכנס. המנחת חינוך הוא בין המאה האחרונה. אני רק רוצה לראות איך משהו שנראה לנו דרוש, הוא הלכה ברורה מפורשת, שאני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, הרבה מאוד פעמים מחמת היותנו מאוד מאוד כלליים, אנחנו שוכחים את ההתחייבות הפרטית שלנו. זה דבר מאוד מאוד שצריך לתת עליו הרבה הרבה את הדעת. איך אני יכול? מה אני יכול? כמה אני יכול? כמה זה באמת תקן תקין עמו שהמנחת חינוך אמר שאני לא מתערב במשהו שהוא נגדו? אבל עצם התחושה הזו של האחריות הזאת, כמעט 300 או 400 שנה כמעט לפני המנחת חינוך, נשאל שאלה מעניינת מאוד בהלכה, אחד מגדולי פוסקי ההלכה. במאה ה-16, רבי שמואל דימודינה, הוא המהרשדם, הידוע בכינויו מהרשדם. ורבי שמואל דימודינה יושב בסלוניקי, יוון, אותם הימים מגורשי ספרד, רבים, מגיעים גם לשם, ויש סיפורים רבים מאוד של אנוסים וממירי דת ומתנצרים, אגב, כל הסיפורים של המאה ה-15-16. שאלות רבות בהלכה בתקופה היו קשורות לזה. ולמהרשד"א מגיעה שאלה, בכלל, ספרות השאלות ותשובות, אם קצת יותר היינו מודעים לה, היא המאגר ההיסטורי וההלכתי והאנושי הכי מעניין שיש בעולם. זה מאות אלפי שאלות ותשובות. מאות אלפי שאלות ותשובות שנכתבות במאות שנים, וכל אחד זה תיק שלם, זה פסק דין. הנה דוגמה לאחת, שאלה ריש דלי, שנשאל המהרשדם בסלוניק. תראו את השאלה, מעניין מאוד. רב פלוני, לא רוצה לכתוב את השם, קרא לו מקרה בלתי טהור. נו, האסוציאציה שלנו מיד הולכת לבעיות פיזיות שקראו לו. חכו, חכו. המהרשד"ם, האגנון של המהרשד"ם היה התורה. אז הוא כל הזמן משתמש בפסוקים. הוא לא יכול בלי. זה הביטוי הספרותי שלו. כך הוא כתב משתב. מה זה המקרה בלתי טהור? שאחד מבניו יצא ממחיצתו והחליף דתו. היה קשה לו להגיד את המילים האלה. לא עלינו, הוא החליף דתו, התבולל. מתעצר, מתעצלם, לא יודע מה היה שם בדיוק, אבל זאת התקופה. פה, סלוניקי. ואירח לחברה עם פועלי אבן. הוא הפך להיות חלק מחבורה של פועלי אבן, והוליכו עמהם והגיעו העיר מוניסטריו. לא מכיר. ושם אנשי חסד עלה בדעתם להוציאו מידם. תראו איך דברים רוחניים גדולים הופכים להיות שאלה הלכתית של יהודים בעיות בכסף. חסד עלה בדעתם להוציאו מידם. מצווה גדולה. נכון? רוצים להטיל אותו ולהחזיר אותו לאבא שלו. להחזיר אותו לאבא שלו בארץ ובשמיים. כי שמעו דברים מן הנער שהיה נראה כוונתו טובה לשוב אל אביו. הכן תקים עמו. מה הוא עצמו ראו שיש כיוון. והחביאו כמו שלושה ימים, הצליחו באמת לקחת אותו, החביאו אותו שלושה ימים אצלם, עד שהוצלחו להוציא סך מאות, ובסוף העלו חרס בידם. כי נשאר הנער עם האדון שלקח הנער לעצמו לרע לו. לכו תדעו כמה מאות אלפי ילדים כאלה, נערים כאלה, כמו בשאלה ריש דלת במהרשד"ם היו בעולם. ואתה, עכשיו איך מתפרץ את השאלה לשאלה אל הרב הפייסק? ואתה, האנשים אשר הוציאו את הסך ההוא, שואלים מפי אבי הנער, זכרים את הפסוקים ושאלו את אבי הנערה, שואלים מפי אבי הנער, הסך שהוציאו בעד הצלת הנער. מורים, זה עלה לנו כסף, עכשיו הם מבקשים את ניסיון ההצלה, הם לא רוצים שכר תרחה, הם רוצים את מה שהם שילמו. כי לטובתו וטובת בנו נתכוונו. הם אומרים לו, אתה גם כן היית משקיע. ואתה שואל אבי הנער, אם הוא חייב לפרוע את הסך ההוא, אם בדיני אדם או בדיני שמיים. א', האם אני חייב לפרוע? ב', גם אם תגיד לי שאני חייב לפרוע, זה דין או שזה פשוט אומר, אתה צדיק, אז אתה... מהשמיים אתה חייב. תשובה. אין, מרתק. בעצם, אני חושב שכל אחד מאיתנו היה משיב, הגיוני מאוד, שבאמת, אם מכירים את האבא, הוא היה רוצה את זה, אולי כן? הדבר פשוט, כותב המהרשד"ם, יותר מדי אתה בקוטך, זה ביטוי הלכתי של הדבר הכי פשוט שיש. יצא באפר, הדבר הכי פשוט שיכול להיות. שאין אבי הנער חייב, לא בדיני אדם ולא בדיני שמיים, אפילו שווה פרוטה. מה חייב? לא חייב כלום. מה פתאום חייב? הוא דן בזה באריכות, ואז הוא אומר כך. ומניין אתה אומר כן? ואז הוא אומר, כי כתוב בתורה, לא תעמוד על דם רעך.
400 שנה לפני מלכת חינוך.
אבל עכשיו תראו מה הוא אומר. ומניין אתה אומר כן שחייב אדם להציל את חברו בין בגופו בין בממונו, הוא לא מדבר על הנפש עכשיו. בתניה בפרק בן פורר ומורה בסנהדרין, תניה מניין לרואה את חברו שטובע בנהר או חיה גוררתו, או ליסטים באים עליו שהוא חייב להצילו בנפשו, תלמוד לומר לא תעמוד על דם רעך. ממשיכה הגמרא שם, ולא מבעיה, זה לא רק עצולי בנפשי, אני אתרגם מיד, לא רק שהוא צריך להציל אותו בנפשו, בנפשו הכוונה היא לסכן את עצמו ולהציל אותו. לא רק שהוא צריך להציל אותו, אלא שהוא חייב אל המטרח ואיגיר אגור אינה מחייב. אם הוא צריך לזכור אנשי ביטחון ושבק ניקים ורופאים ושוטרים, את הכל הוא חייב לעשות. פירוש מסביר המרש דם את הגמרא, חזור על כל הצדדים שלא יובד דם רעך. אפילו לטרוח ולזכור שכירים להציל. ואם להציל, עכשיו המרש דם הנפלא. אם להציל דם חברו חייב לטרוח בין בגופו בין בממונו כדי להצילו. להציל נפשו מיני שחת על אחת כמה וכמה שחייב. ואם כן, כיוון שמצינו שבמקום שאינו חייב להציל, אם טרח והוציא כדי להציל ולא הציל, אין לו אלא שכרו במקום שהחוב מוטל עליו להציל, והוא עובר עליו אם לא טורח להציל. הרי מה ההלכה אצלנו? זו הלכה מדהימה, צריך להבין מה הקשר שלנו פרט אל פרט בישראל. החובה שלי להציל את חברי בגופו היא לא זכות. לכן היא חובתי הממונית, כמו שאני חייב לחלקל את ילדיי. אם אני רואה את חברי טובע בנהר, חלה עליי חובה להוציא את כל כספי כדי להצילו. זאת לא חובת המדינה. זו חובתי הפרטית. אני טוען שגם בענייני גוף וממון, לא רק בענייני רוח, יכולה להיות בעיה קשה מאוד בנושא הזה הספציפי לגבי הפרט. פרשת שופטים לדעתי יותר מובנת לנו מפרשת כי תצא. אני מבין איך הפרט חייב לתת מעצמו הרבה הרבה לכלל. אבל איך הפרט חייב לתת לפרט במקום שהכל מסודר, יש לו ביטוח לאומי, יש מערכת שצריכה להציל אותו, ויש כספים מאורגנים על ידי המדינה, יש חבורות מאורגנות. מהי מחויבותי הפרטית כלפי הפרט? איך הפרט הזה שנמצא פה לפניי הוא בני, הוא אחי, לא במילים יפות, במליצות, בחובות כספיות. אז מגיע בסוף המרש דם למסקנה, חס וחלילה שאתה תהיה חייב להם את הכסף. אם אתה חייב להם את הכסף, זאת אומרת שמה שהם עשו הוא לא חובה. אלא איזה מין פעילות מוסרית יפה. אתה משלם להם אחווה. חס וחלילה, מה פתאום? מה שהם עשו הוא חובתו. כי חובתו של יהודי שרואה את אחיו טובע בנהר הרוחני להצילו. מתאר את זה אגב נפלא. האדמו"ר זכר צדיק לברכה מחב"ד. מי לנו גדול ממנו שעסק בנושא הזה. הוא אומר נפלא, אתם רואים במקור 8. הוא טוען, וזהו הפירוש הפנימי שלא תעמוד על דם רעך. הוא אגב אומר לפניכם שדם, כתוב בתורה שהדם זה הנפש. הוא אומר לא תעמוד על דם רעך, זה כפשוטו גם נפשו. אז הוא אומר, יהודי שנמצא במעמד ומצב של סכנת מיתה ברוחניות, יהודי שאיבד את החיות האמיתית, חיות בענייני יהדות, תורה ומצוותיה בבחינת עצמות היבשות. וכן אודות מצב כזה אומרת התורה לא תעמוד על דם רעך. כלומר, כאשר אתה רואה יהודי שנמצא במעמד ומצב של סכנת מיתה רוחנית רחמנה לצלן, אסור לך לעמוד לראות במיתתו. מכיוון שאתה יכול להצילו. עכשיו אני עובר לפסקה הבאה. זה מופלא. מי אמר את זה? שמעו את הרבי. זה דבר אדיר. עצם העובדה שראית בהשגחה פרטית יהודי שנמצא במעמד ובמצב האמור, לראות במיטתו, מהווה הוכחה שאתה יכול להצילו. שאם לא כן, מדוע הראו לך אותו? הרי הקדוש ברוך הוא גרם שתראה אותו. למה הראה לך אותו? עכשיו המשפט הבא. הרי לא ייתכן שיראו לך אותו רק כדי שתצטער. למה הראו לך אותו? כי תשב אחר כך בשיחת כותריי ותגיד שהמצב של הנוער, ככה עם איזה קוסטי של קטרן מקצועי. הרי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי שתצטער. אין אם כן אתה נהנה משיחת הכותריי. זה ודאי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא עשה כדי שתהנה מזה. אז הוא הראה לך אותו, הוא הראה לך אותו כי יש לך תפקיד. מניין שאם אתה רואה אותו במיטתו שאתה חייב להצילו, כי ראית אותו. אלא ודאי בהכרח לומר שאתה יכול להצילו. לכן הראו לך אותו כדי שתצילו. איך? מסיים. תפעל. הפצת תורה, יד, תעשה משהו. תגלה לו, תכיר, תפגיש, תדבר, תאמר. הכן תקים עמו, לא נגדו. אני מזכיר את זה, כי אני חושב שאני נוגע פה בנקודה שהיא רגישה. דווקא במציאות שאיננו רואות, איננו רואות מסביב, ומבינות היטב שכוח העמידה שלנו, כוח העמידה הרוחני, כוח העמידה הלאומי, כוח העמידה המוסרי, הוא מה שעומד במבחן היום. לא שאלות מדיניות, פוליטיות, כאלה או אחרות. משהו מסוג אחר לגמרי. ובעולם כזה השאלה הקבועה שנשאלת, יאים לפעמים לא קורה שאנחנו נתקעים בפרשת שופטים ולא עוברים לפרשת כי תצא. האם לא קורה לפעמים שאנחנו עוסקים במלחמה, ברעיון, בכלל, אפילו בקידוש השם הכללי, של תורה במדינה באופן כללי. אבל כיוון שאנחנו עסוקים כל כך בכלל, אין שם מקום לפרט, לעיסוק בפרט, לדאגה לתורה הפרטית שלו. האם לפעמים אנחנו לא מתנסים מלמעלה למטה ואומרים שזה עניינים קטנים? שוקו. זה עוסקים בדברים קטנים. האם העיסוק של הפרט מישראל בפרט מישראל, שהוא גילויו של המושג כלל ישראל בצורה הכי נאורה והעצירית שלו. זה משפט מאוד יסודי. פרשת שופטים לוקחת את הפרט מישראל ואומרת לו, אלמד אותך איך מתבטלים אל הכלל, איך הולכים אל המלחמה, איך הופכים להיות חלק מהממלכה. פרשת כי תצא לוקחת אותי ואומרת לי את הדבר הרבה יותר קשה. אלמד אותך מה ההבדל בין עם ישראל ביחסו לפרטיו לבין כל עם אחר בעולם. מה אומרת ההלכה היהודית בלא תעמוד על דם רעך, מה היא אומרת בוועשיבותו לא. איך אומר המנחת חינוך, ועשיבותו לא, זה עבדת הנפש. זה אורח חיים. כי תצא בא להשלים את הצד הזה של המטבע, שבהפוך על הפוך לפעמים נשכח, אולי אצלנו דווקא בגלל שופטים. כשהיינו שם בקהילה בגלות, שם אולי היה ברור לנו הרבה יותר שאם אני לא אלך להציל אותו מטביעתו בנהר הרוחני, אלא מי יציל אותו? שם גם היה ברור לנו שאם אני לא אלך להציל אותו, אני יודע לאן הוא יגיע. כאן לפעמים אני מאוד רגוע. לאן הוא יגיע מקסימום? הוא נשאר פה. אבל אנחנו הרי יודעים שזה לא נכון. מבחן הכלל עובר בשלב מסוים ליחסך לפרט. ובשלב הזה אסור לאחר. נבחן הכלל כשהוא עובר ליחסך אל הפרט ועוד פרט ועוד פרט נידח, רחוק, עם שפה אחרת, שלך ממנו ושלא ממך. כשמבחן הכלל עובר לפרט, זה רגעים שבהם הפרטים יקבעו את יכולת הכלל לעמוד. אני לא עוסק פה עכשיו בנצח. נצח ישראל לא ישקר. איך היה אומר הגר"א, הזכרנו הרבה פעמים, ותחזינה עינינו בשובך לציון, זאת לא תפילה. זאת התחייבות, ריבונו של עולם. אתה הבטחת. התפילה היא רק שזה יהיה ברחמים. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, אבל מה עם רב ישראל? מה עם זה שנמצא בדרך לשם? מה עם הפרט? ואיפה נמצא העולם המוסרי יהודי שלך, אם אתה כן חס וחלילה עוד נמצא במצב של כן תוכל להתעלם? זה האלשך שהזכרנו בהתחלה. מצוות השבת הוועידה מבקשת ממך להגיע למצב נפשי לא רק הלכתי, לא תתעלם, אלא לא תוכל להתעלם. כך גם לגבי מצוות השבת אבידת נפשו. בסוגיה שתרגומה מחייב הרבה 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 חשיבה. אבל אם נמצאים בתווך הן פרשויות שופטים לכתיצה, ונכנסים לימי רצון של אלול ולימי תשובה של תשרי, אולי צריך לעסוק גם ברמה הציבורית וגם ברמה הפרטית בסוגיה הזאת של הלא תוכל להתעלם, באופן הכי הכי פרטי, של כל אחת ואחד מאיתנו כלפי כל אחת ואחד מאיתנו, שנכתב ונחתם בעזרת השם לחיים טובים.